המקור של הדין שכתב הרמ"א, שנוהגים ללכת על הקברים בערב ראש השנה. הדבר הזה גם צריך ביאור. מה מותר ומה אסור, מתי ואיך. הזוהר הקדוש בפרשת תרומה שם הביא כל המנהגים והחוקים והמשפטים ששייכים לעניין ללכת לקברי הצדיקים ולקברי להתפלל אצל המתים. האמת, יש לנו כבר מקור בדברי הגמרא עצמה במסכת ברכות. הגמרא במסכת ברכות מביאה מעשה, זה מובא גם באבות דרבי נתן בשינוי קצת. באיש אחד שקניתתו אשתו בערב ראש השנה, היה לו כסף בכיס, ובמקום לקנות צורכי החג, הלך והוציא את כל הממון הזה, ונתן אותו לאיזה עני. נתן דינר שלם לעני. אשתו שמע את זה כעסה עליו, הוא עזב את הבית והלך ולן בבית הקברות. ושמע שתי רוחות של מתים מספרות זו לזו, אומרת אחת לחברתה, חברתי בואי ונשות בעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות באה לעולם. זאת אומרת, מה עתיד להיות משך השנה, ואיפה? אמרה לחברתה, אני לא יכולה. אבל למה? אמרה לה, היא קבורה במחצלת, אין לה תכריכים, תענייה, שבאו לקבור אותה, לקחו מחצלת, עטפו אותה במחצלת ושמו אותה בבר מינן בתוך הקבר. אז היא לא יכולה, היא קבורה בתוך מחצלת של קנים. אמרה לה, תלכי את לבד, תחזרי, תספרי לי מה שמעת ומה ראית. והנה לא עברו רגעים אחדים, והיא חוזרת ומספרת לה שכל מי שזורע ברביעה ראשונה, ברד מלכה אותו, אבל רביעה שנייה מועיל. מה זה רביעה? גשם שיורד על הארץ, לא גשם הראשון. גשם הראשון הוא רק אולי קצת מלחלח מלמעלה את האדמה. אבל גשם רציני שיורד עד שהאדמה מתכסת מים, זה נקרא רביעה. ויש גשם ראשון. זה כבר יכול לעזור לצמחים. זה גשם שיכול לנבות. הצמחים שנמצאים באדמה לנבות, אבל יש אחריו רביעה שנייה, פעם שנייה יבוא גשם, זה בטוח טוב. אבל לפעמים יש מרחק זמן בין הראשון לשני, ואז יכול להיות שבינתיים נרכבה החיטה בפנים, לפעמים יש אפילו חס ושלום חודש הפסקה באמצע, אז כל היבול מתקלקל, זה מה שקרה שנה שם בשנה האחרונה. אז כל היבול הלך, שדות, כל מה שזרעו, הכל הלך לחינם. למה? יבוא גשם הראשון הוא מבקע את הזרעים, זה חיטים, קטניות, כל מה שזורעים, אבל צריך אחרי זה המשך. אם זה מתייבש, לא יורד גשם חודש, גמרנו, הלך הכל, אז כעת לזרוע מחדש. אז שמעה הנשמה שזה הפעם יש בעיה בין הרביעה הראשונה לשנייה, צריך לזרוע ברביעה שנייה, ברביעה שנייה יהיה רצף וזה יצליח. שמע את זה האיש, הלך עשה מה שעשה והצליח באמת, כולם זרעו רביעה ראשונה, הוא זרע רביעה שנייה, שמע בכל הרוח, ובאמת הצליח, היה הפסקה באמצע ולא צמח, כולם מה שזרעו התקלקל ושלא יצא תבואה משובח. והנה אחרי זה, שנה הבאה אמר אם זה ככה, הפעם גם בלי לריב עם האישה כדאי משתלם ללכת לישון בבית הקברות. הלך ישן לו בבית הקברות, ושמע פעם, עוד פעם, אומרת לה, בואי נלך, אומרת לה, אני לא יכולה, אני עולה, אני אספר לך. חוזרת, אומרת לה, פעם הפוך, שיזרע ברביעה ראשונה יצליח, שיזרע ברביעה שנייה יתקלקל, וככה עשה, ושלא הצליח, כולם ראו ששנה שעברה יצא הפוך, והוא הצליח, שאלו אותו מה עשית, אמר, אני זרעתי רביעה שנייה, הוא לא אמר להם, הייתי בית הקברות, כל זה לא היה לו נעים. למה אחר יקראו לו זה שד של בית הקברות, זה מתחיל להגיד לנו הודעות, סוכנות ידיעות משם. אז בקיצור, הפעם הזאת עשה בראשונה, הצליח, ובשנייה כולם עשו לו הצליחו. ואם כן, עוד פעם הוא נהיה עשיר גדול, התעשר עושר גדול ועצום. ראו כך, אז אשתו התחילה לשאול אותו, סיפר לה. והנה אחריו עברו ימים מועטים, התקוטטה איתה השכנה. אז היא, השכנה, אמא של המתה, התקוטטה איתה. או שהיא התקוטטה עם האמא של המתה, לא משנה מי התחיל, העיקר רבו. רבו ביניהם, וכדרך הנשים שיש ביניהם מריבה, השם יצילנו על האכזריות שיש ביניהם. אם היה להם אקדח, היו הורגים, אתה רואה נקרא את מה הם עושים, הגויות האלה שבאו למדינה, הורגים את הילדים שלהם, שהרגו אותם בחוץ לארץ, מה אנחנו אשמים, הורגים את הילדים שלהם פה. בקיצור, זאת האישה הזאת, אמרה לה, יהי רצון, תהיי כמו הבת שלך שלא זכתה שיהיה לה תכריכים. ככה אמרה לה, כי היא יודעת כבר מה היה שם, הדו-שיח בין המתים, אמרה, ככה אמרה לי. והנה, שנה שלישית באה, עוד פעם רוצה כעת לשמוע, אמרה לו, נו, בואי נעלה, אמרה לו, לא, שקט, שקט, תשתקי, כבר מה שאנחנו מדברים, החיים מדברים עלינו, אל תדברי שום מילה. אז מכאן ראינו שהמתים, נכון שהמעשה היה לא יפה מה שקרה שם, אבל ראינו שהמתים בליל ראש השנה עולים לרקיע לדעת מה קורה. יש בזוהר הקדוש פרשת תרומה, שם הזוהר אומר, אני אקרא לכם את לשונו, אומר ביום ראש השנה העולם נידון, והקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, יושב על כיסא דין לדון את בני העולם, וכל נפש ונפש של המתים, זאת אומרת אין אף מת נמצא על הקבר, משוטטים, ידידיה אתה איתי? חיפשתי אותך. אז אומר, הם נשוטטות הנשמות ומבקשים עלינו רחמים. ובלילה של מוצאי יום הדין, זאת אומרת מוצאי יום ראש השנה, אז הולכות ומשוטטות לשמוע, לדעת מה נפסק בבית דין של מעלה. הלא התפללנו, תקענו בשופר, ביקשנו רחמים, אז באים לשמוע ולדעת איזה דין נפסק על העולם. ולפעמים באים ומודעים בחלום לחיים, כמו שכתוב, בחלום חזיון לילה, בנפול תרדמה על אנשים, אז יגלה אוזן אנשים ומוסרם יחתום. אז הנה אס, אומר הזוהר שהם הולכים לשאול, לפעמים יבואו בחלום בראש השנה או במוצאי ראש השנה, ויודיעו לקרובים שלהם, תדעו השנה יש כך וכך. אני מעשה היה פעם, זה אני מספר לכם מה אני שמעתי בעצמי, לפני איזה 40 שנה, זה איזה יהודי אחד, היה ביום ראש השנה במנחה, יום שני של ראש השנה. ניגש אחרי התפילה, אומר לי, אתה יודע, קיבלתי הזמנה לבוא למעלה, לגן עדן. אמרתי לו, תגיד להם, אתה לא רוצה לבוא. אומר, לא, אני כך קיבלתי. באמת, באותה שנה, בחודש טבת, נפטר. פתאום, היה זקן, אמנם, אבל נפטר. אז יש כאלה שמודיעים להם. אומרים להם, הוא צריך ללכת לעולם האמת. וככה, זה סיפרו פעם על הרב יוסף ידיד. היה הרב של השכונה פה, יושב בבית הכנסת אברהמוף. הבוכרים, כשיסדו את השכונה הזאת, היו אנשים צדיקים, לא שמו עין על ממון ועל כל מיני עניינים. בנו בתי כנסת, בנו בתי ספר, בנו אפילו אכסניה ארמון למלך המשיח. זה הבניין שהיה פעם בית ספר שפיצר, כאן ברחוב עזרה, שם היום בית ספר חילקו אותו כמה חלקים. תראו איזה בניין יפה, יפה מאוד. לפעמים הם מביאים ארכיאולוגים, ארכיטקטים, אני יודע מה, ארכי טרללים מביאים מכל מיני ארצות לראות את הבניין, בניין יפהפה. וזה אדריכל מגרמניה בנה אותו. הם שבנו אותו, בנו בית מרחץ, את השכונה בנו, בנו בתי כנסת, בתנו תלמוד תורה, זה בני ציון, זה הבוכרים יסדו. אך אומר לך, זה פרוש או סבא שלו, שקר. זה ייסד אותו, היה רבי אליהו מערבי, שם למד רבי יהודה צדקה, שם למד חכם מציון אבא שאול, שם למד ייבדל לחיים מורנו רבנו עובדיה, למד שם בתור ילד. זה כבר יותר מ-100 שנה, 118 שנה, השנה, שנה 18, שנת תפרש נון, תרן, שנת תרן, 1890, יסדו את השכונה הזאת, כבר התאכלסה. אז זה בדיוק יוצא 118 שנה מהיום. היה רבי יעקב מאיר מולה אברהם אמינוף, זה רבי אברהם תלמודי, כך היו קוראים לו, הם הראשונים שיסדו את השכונה יחד עם עוד 10 מחברי הוועד של חכמי בוכרה. ואז בנו הכל, אמרו חסר רק לבנות, ואם המשיח יבוא לאיפה יבוא? ודאי יבוא לבוכרים. למה? כתוב בתורה, ראובן בוחרי אתה. ככה הם אמרו, זה בוחרי. וגם עם ישראל כולו בוחרים, הם אמרו, הכתוב בני בוחרי ישראל. אז אם כן יבוא משיח לכאן, איפה יתאכסן? תראו לריב, לא רוצים לריב, רוצים בית יפה, בנו ארמון הכי מפואר, קראו לו הארמון של המשיח, זה ברחוב עזרא. אחר כך עשו אותו בית הספר, שם נהיה בית הספר. אחר כך היה חסר להם רב, הוא הביאו מצפת, התלמיד חכם גדול מאוד, ענק שבענקים, ביוסף ידיד הלוי, ענק שבענקים, הביאו אותו לכאן, והוא היה אבית הדין ורב של הבוחרים, והיה חותם על הפסקים, עד היום יש הרבה פסקים שלו, ספרים כתב, חיבר, ועוד ועוד ועוד. פעם אחת היה נפטר באותה שנה גם בטבת רבי יצחק שרם. אמר להם, אני ידעתי שהוא ייפטר, בלוויה סיפר, ידעתי. אמרתי, תראו שהוא צדיק והוא הלך לכפר עלינו. אמרו לו אחר כך בשבעה, הרב איך ידעת? אמר, בליל ראש השנה באו אליי בשמיים, אמרו לי, תשמע, רוצים מישהו לקחת כפרה על עם ישראל? אז מה אתם רוצים ממני? ראינו בך שאתה רב, תמיד חכם, אם כן, מודיעים לך, תסכים להיות מכפר. אומר, לא, אני לא הרב הכי גדול, אני לא הכי צדיק, יש צדיקים יותר גדולים ממני. אומר, למשל מי? אמר, יש רב יצחק שרם. ככה אמר, והתעורר. אז הוא שהתעורר ידע שכנראה בשמיים ייקחו אותו במקומו. ככה היה. באותה שנה נפטר הרב יצחק שרם, ואמר להם, זה כפרה על ישראל. אז אם כן, איך שיהיה, כאן רואים שבראש השנה המתים כבר יודעים מה יהיה, מה לא יהיה עם האנשים שם. אז לכן אומר הזוהר הקדוש, זה פירוש הפסוק באיוב, פרק למד ג', בחלום בחזיון לילה, נפול תרדמה על אנשים, אז יגלה אוזן אנשים, מוסרם יחתום. שואל הזוהר, מה עם מוסרם? מה זה מוסרם? אותה נפש העומדת וחותמת לבני האדם דברי מוסר. בלילה האחרונה, כשיוצאים הפתקים מלפני המלך, אותו צל מסתלק. עכשיו, על איזה לילה האחרונה הוא מדבר? זה לא נגמר בראש השנה, בראש השנה זה רק מתחיל. כתב, אחר כך נחתם בליל יום הכיפורים. חוזר למעשה בנעילה של יום כיפור, חוזר ונעשה את חתימה לילה האחרונה של החג, זה ליל הושענא רבה. אז אדם שצריך להיפטר אותה שנה, צל מעליו מסתלק, השם יצילנו, לא רואים צל. ואז אותה נפש, הוא אומר, משוטטת ופוגשת את הממונה, רואה הצל של אותו אדם מסתלק, הולכת ומכריזה ברקיע בליל הושענא רבה, כל המתים יודעים מי ומי יבוא אותה שנה עד כ"ט אלול. הכל הם יודעים. עכשיו, כל אלה שנפטרו השנה, יהיה רצון שלא ימות עוד אף אחד מישראל. כל אלה שנפטרו השנה, אומר הזוהר, בליל הושענא רבה, הממונה מסתובב שם ברקיע, ועושה שמה, מודיע לכולם שפלוני ופלוני ופלוני, אלה ואלה ואלה הם עתידים להיפטר אותה השנה. ככה אומר, די, מה עשיתם פה? אולם תצוגה של צילומים? ברוך אתה, אדוני, העולם של כל עניין בו. אז אם כן יוצא שזה באותה שנה, בהושענא רבה מודיעים להם ברקיע מי ומי עומדים. זה ללמוד תורה לא באים, באים רק להצטלם. אז בקיצור, אם כן, מכאן ראינו שאותה נפש, זה שאומר הזוהר, משוטט ומודיע. הוא אומר, איש פלוני יבוא אלינו, אם צדיק טוב הוא, כולם שמחים, אומרים, או, ימלא לנו שם את המקום. אבל אם לא, כולם אומרים, וואי, וואי, איזה רשע עומד לבוא לשם, השם יצילנו, כולם בוכים. כתב הרב חמדת ימים, מכאן מנהג אנשי מעשה, ללכת בערב ראש השנה לבית העלמין, להתפלל על קברי צדיקים. למה? כדי לעורר אותם, שהם יבקשו עלינו רחמים. האמת, גם בלי זה הם מבקשים רחמים, אנחנו רוצים יותר זכויות. אז הולכים לשם, עושים תשובה, קוראים איזה מזמורים, מהרהרים איזה הרהורים טובים, והרהורי תשובה, ואחרי זה אומרים את התפילה, כמו הזכרנו אתמול, יש תפילה של בית העלמין, שקוראים אותה, מופיעה בסליחות, יש גם בספר אלוהי נשמות, שם שאומרים את זה בערב ראש השנה או בערב יום הכיפורים, ואז על ידי זה, הקדוש ברוך הוא מרחם, אולי נגזר על האדם איזה גזירה אותה שנה, אפילו לא מוות, חס ושלום איזה הפסד או נזק, או פגיעה או פציעה או איזה דבר, הכל נגזר בראש השנה. ואמרנו ככה, ופיוט ונתנה תוקף שחיבר אותו רבי אמנון ממגנצה, מגדולי הראשונים, הרב אור זרוע היה אחריו, הרבה לפני בעלי התוספות, היה לפני 900 שנה ויותר. הוא כותב, מי יהיה לו כך, מי כך, מי באש, מי במים, מי יתערף, מי שקט, עוברת יש שנה שקטה על אדם, פעמים שנה לא שקטה, הכל נגזר בראש השנה. לכן אדם יוכין את עצמו עוד לפני כן. רבי יהודה חסיד, מביא בספר חסידים, אומר, קהל אחד רצו ללכת לאיזה עיר אחרת, סבלו מהגויים, היו סבלים כל פעם רדיפות מהגויים. בא מת אחד בחלום ואמר להם, בבקשה אל תעזבו אותנו, היו סובלים מהגויים שם, רצו לעזוב את אותה עיר, לעבור לעיר אחרת. אמר להם, יש לנו הנאה כשאתם באים לבית הקברות ומתפללים שם. ברזילי הגלעדי אמר, אמות בעירי, כי הנאה יש למתים, שהקרובים שלהם והמכרים שלהם הולכים על קברם ומבקשים לנשמתם טובה, מטיבים להם באותו עניין. וגם כשמבקשים עליהם, הם מתפללים על החיים. והביא ראיה מקלה בן יפונה, שהשתתח על קברי אבות, ואז זכה מה שזכה. אחר כך מביא, ספר חסידים, מעשה נורא, אומר היה מעשה אדם אחד, פעם אחת ישב בבית הכנסת, אחרי התפילת ערבית, נשאר ללמוד שם. ונרדם. לא הרגיש בו השמש, ונעל אותו בבית הכנסת. אחרי איזה שעה, התעורר מהשינה שלו, וראה נשמות של מתים מלאות בבית הכנסת, כולם מעוטפות בתליטות. שני בני אדם עדיין עומדים בחיים בתוכם, נמצאים איתם. שני אנשים שהוא מכיר אותם, שהם מהחיים. כל בית הכנסת היה מלא נשמות של מתים עטופות בתלית. ביניהם רק שניים היו מהחיים, ואומר, והתעורר, נבהל, אחרי זה הסתלקו כולם. לא היו ימים מועטים, אותם שני אנשים נפטרו לבית עולמם. אז למפרע נודע לו שהמתים כבר יודעים ומכינים קבלת פנים למי שעתיד לבוא. פלגב דיהו לחזה, מזלי חזה. לכן אדם בעוד שיכול להקדים לפני שיכתב ולפני שיחתם, לא יחכה לחודש אלול, תשרה, אלא כבר באלול. מה שאמרו רבותינו, אחרי ארי ולא אחרי אישה. אחרי ארי זה חודש אב, עכשיו נגמר חודש אב, מיד יעשה תשובה. עכשיו מתחיל סליחות. ולא אחרי אישה יחכה שיסתיים חודש אלול, שזה בתולה, מה זה לא בתולה, ואז יעשה תשובה. יכול להיות כבר נגזר עליו מה שנגזר בראש השנה, בלב ראש השנה. לכן צריך כבר לפני זה להתכונן. אז אומר, מכאן ראינו שהם יודעים, יודעים מה קורה עם כל המתים, עם כל החיים, המתים יודעים מה קורה איתם. אומר, אל תתמח מזה, יש לנו מסכת בבא מציעה, הגמרא שם מביאה, אבות העולם היו מתפללים על החיים, כמו מעשה עם אליהו הנביא שאיחר לבוא אצל רבנו הקדוש ביום ראש חודש. שאל אותו, איפה היית היום? אמר לו, הלכתי למערת המכפלה, הנה מכאן, איפה הולכים? מערת המכפלה, זה המעלה הגדולה. והתפללתי שמה, הערתי את אברהם, נטלתי לו ידיים, התפלל, שקפתי אותו חזרה, הערתי את יצחק, שקפתי אותו, הערתי את יעקב, שקפתי אותו. למה אתה לא מעיר את שלושתם? אמר לו, אם שלושתם ביחד התפללו, יבוא משיח שלו ביתו. אבל איך שיהיה, ראינו מכאן שהמתים מתפללים עלינו, מכאן המנהג ללכת לקברי צדיקים, בעיקר לפני ראש השנה, וגם קרובי האדם עצמו, גם כן ללכת לשם. יש בזוהר... לא שמעתי מה אתה אומר. לדבר בלי לנגן, מי שהולך לבית העלמין, אם יש לו לברך, אם 30 יום לא היה באותו בית העלמין, יש ברכה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, והחיה אתכם בדין, וחלקל אתכם בדין, והמית אותם בדין, ויודע מספר כולכם, והוא עתיד להחיותכם. ברוך אתה השם מחיי המתים. אך אומר, אתה גיבור, עד ונאמן אתה להחיות מתים. זהו. זה אחד לשלושים יום. ואם הלך לבית קברות אחר, ששם קוברים מתים, לא שיש מתים ישנים מזמן קדמוניות וכעת לא קוברים, שקוברים שם. והוא לא היה שם 30 יום, למשל הלך לתל אביב, הלך לחיפה, באר שבע, כל מקום יש בית עלמין, אין מה לעשות. מגיע לשם, רואה את זה פעם ראשונה, אחרי 30 יום, מברך עוד פעם. אמנם יש פוסקים אומרים די על בית עלמין אחד, אבל האמת לא כך, כל בית עלמין הוא בית עלמין. וגם תוך 30 יום, אם נודע לו שנתוספו עוד שני מתים חדשים, זאת אומרת, במשך החודש, נקברו שם עוד שניים, אפילו תוך שבוע, תוך יומיים, יש לו לברך מחדש. מה זה? גם אם הולך, לא, קבר צדיק לא. אני אומר בית קברות שקוברים שם עכשיו. אז למשל בצפת. צפת, אם הוא הולך לקבר הארי או קבר מרן הבית יוסף, שם למטה, כל האזור הזה, הוא בית קברות עכשווי, קוברים שם. ובדי פעם נוספים שם מתים. לא ראית את בית העלמין הזה 30 יום, אתה מברך. בית העלמין של טבריה, שם קבורים גדולי עולם. לא ראית אותו 30 יום, אתה מברך. וכן על זה הדרך. כל שאר בתי העלמין, אבל קברי צדיקים לא מברכים עליהם. כן, אז זה בדרך כלל קברים בודדים. זה לא בית העלמין מסודר. לא שמעתי אם... לא חשוב. כל מה שעושה כבר מעכשיו, ממחר, זה כבר נקרא לפני ראש השנה. הרי אנחנו, כן, אנחנו חודש אלול. כל חודש אלול הוא מתאים לתפילה. כל חודש אלול. אין דבר, הזוהר אומר, יש צינורות של רחמים שנפתח של כל השנה סגורים, ועכשיו בחודש אלול, זה מאתמול בלילה. א' אלול, הצינורות האלה פתוחים כל ה-29 ימים האלה. זה, התפילה מתקבלת בצורה לא רגילה. אפשר, לא טוב ללכת הרבה. אבל ללכת לפחות פעם אחת, שיבקשו עליו רחמים, שיהיה לו שנה טובה, שיהיה לו, והעיקר שנה טובה, שיעשה מעשים טובים, לא עוונות, לא ישקשל בכל מיני דברים לא טובים. נשים עדיף שלא תלכנה, ויש, אני אגיד לך, שתי בעיות בנשים. אם יפטרו אותם זה טוב. האחת, ששמה בבית הקברות קבורים, כך עוזר אומר, גם רשעים. והרשעים האלה, הגמרא אומרת, אפילו על פתחה של גיהנם, אינם חוזרים בתשובה. הם רואים את הנשים והם רוצים לעשות עוונות. הם אומרים, מי ייתן להם כעת גוף ויחטאו. כך הרעים הרשעים. לכן קברי רשעים צריך להתרחק מהם, לא להתקרב עליהם. אם אתה מכיר אדם שהיה רשע ומת, לא לעמוד ליד קברו. אז לכן זה סכנה ולא טוב לאישה שהיא תלך לשם. שתיים, בימים מסוימים בחודש, יש אישה שזה 4 ימים, שזה 5, יש 7 מקסימום. אותם ימים שהיא רואה, לא כדאי שתיכנס. היא מוכרחה, למשל לפעמים יש אזכרה של 7 או 30, והיא לא נעים לה. היא לא תלך, ידברו עליה, אז תלך, לא תיגע בקבר, תעמוד ליד. תלך ותעמוד ליד, וטוב שלא יהיו יחד עם גברים. העיקר הבעיה שאנשים רואים את הנשים מטיילות בתוך בית הקברות. זה לא טוב. לכן זה מה שעושים היום, עושים להם, נשים הולכות לקברי צדיקים. נוסעות, עושות הסעה לקברי צדיקים. מאיפה יצא המנהג הרע הזה? מי יתיר להם? הנשים עוזבות את הבית, עוזבות את הבעלים. עוזבות את הילדים, ונוסעות, מטיילות להם בצפון, איך מותר? גברים יראו אותם, מספיק הרהור אחד של איש, הלך הכל. נפל הכל, כל התפילות לא התקבלו. אז מה עשינו? מי יתיר להם לעשות את זה? אתמול שלחה לאישה מכתב, היא נוהגת לומר תהילים בבית כל יום, הם מחלקים, יש להם ארגון, אשריהם ישראל, אומרות לכל אחת, את תקראי 30 פרק היום, 30 פרק זה, הם רוצים לסיים את הספר. בסדר, נגיד שזה טוב. עכשיו אמרה לחברה, לא, אנחנו שמענו, יש כעת פטנט חדש, הרי כל הזמן מייצרים סגולות. יש בית חרושת היום מיוחדת לייצור סגולות. אז אמרה להם, צריכים 40 נשים להתאסף בבית אחד ולקרוא את התהילים במשך שעה. אז האם ללכת או אני אקרא בבית? האם לא מכיר את האישה הזאת, לא יודע אפילו בת כמה היא, אולי היא בת 90, אולי היא בת 15, אולי בעלה רוצה שהיא תלך, ואולי לא. מה אני אגיד לה, אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יוצרי. כתבתי תשובה סתמית, כתבתי תדעי, שכל אישה שתלך לשם, וכתוצאה מהכינוס הזה ייפגע מישהו מבני הבית, או החינוך של הילדים, יחסר איזה משהו, איזה השגחה, או הבעל, הארוחה שלו, או כל דבר אחר, איזה טיפול בענייני הבית, שזה מוטל עליה לבשל, לכבס, להשגיח, ייפגע משהו, זה מצווה באה בעבירה, ויצא שכרך בהפסדך. אישה אין לה תפקיד לעשות את זה. אישה התפקיד שלה לשבת בבית, היא לא חייבת לא להתפלל, לא ללמוד תורה, יש לה נטו עולם הבא בלי תרחה. גמרא מפורשת מסכת ברכות, דף י' ז' באותה סוגיה, הנביא ישעיה אומר, נשים שאננות שמענה קולי, בנות בוטחות האזן האמרתי, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים, יותר מן האנשים. האיש כמה תורה צריך, לבוא בבית הכנסת, לבוא שיעור תורה, לא להירדם, לא לדבר דברים בטלים, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. אישה לא כל זה. מספיק שלחה את בעלה, אוטומטית יש לה עולם הבא. השעון עובד. שלחה את הילדים בבוקר לבית ספר, הבנות לבית הספר, והילדים לתלמוד תורה, יש לה אוטומטית עולם הבא. אין לה כל החשבון הזה. ואיש, כמה תורה וכמה דין וכמה משפט. היא אומרת, מאיפה יהיה לי עולם הבא? מה זה מאיפה? יש לך עולם הבא. יש את חיל מימצא, ורחוק פני מכרז, ושאל שלמה המלך, והשיב בפסוק השני, פתח בה לב בעלה, ממילא ושלל, לא יחסר. כתבו המפרשים. מה אם שיעור חיזוק זה כן? אז ימצאו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שיעור מוסר, והשאלה מי אומר אותו, אחד שהוא באמת יראה אישה יראת שמיים, רבנית. כן. רבנים אוי ואבוי, רק אם הם עברים או סריסים. מה הסגולה במה? לא, אני לא צחקתי, אני עניתי ברצינות, מה אומר? עשרה מה? יש כעת, אתה כבר מהישן, יש כעת עשרה חרשים התפללו עליך בקבר חושים בן דן. יש דפי זהב, יוצא עוד מעט. יש שם אינדקס. כן. אז בגלל שהערב ראש חודש זה יום של קבלת תפילות, ובערב ראש השנה כולם עסוקים בהכנות לחג, אז חששו, הקדימו את זה חודש קודם. אבל המקור זה ערב ראש השנה. והנה כנאמר לו, כמו שאמר, לא יחכה עד ערב ראש השנה, והם אחר כך. לפעמים יש שם גם נשים, היום למדו את זה הרבה, הולכים בערב ראש השנה. אז יש שם נשים, יצא שכרו בהפסדו. לא טוב. אז ילך יום, יומיים קודם, שבוע קודם, משך החודש ילך, מתי שרוצה. לא שמעתי. קשה לי לענות לך חד משמעי, אם אתה הולך בזמן שאין אנשים, אתה רואה ריק, שהאישה תלך, למה לא? אבל אם יש שם גברים, זה ודאי עוון. מה זה? לא יודע, אני כל אחד בעניין שלו. אחר כך יהיה עוד 20 שנה, תגיד לך, אתה נסעת ולא לקחת אותי. טוב, נחזור לענייננו, אומר הזוהר הקדוש בפרשת שמות, דע, שאלמלא תפילת המתים על החיים לא היו מתקיימים בעולם אפילו חצי יום. אומר רבי שמעון, כל יום המתים מתבקשים עלינו רחמים. אם לא היו מתפללים עלינו יום אחד, במשך חצי יום לא היה עולם, העולם היה נחרב. והתפילה שלהם מגנה על החיים. אז למה זה? הוא אומר, אנחנו צריכים אותם והם צריכים אותנו. אנחנו צריכים אותם שהם יהיו מליצי יושר עלינו, אבל מתי? אחרי 12 חודש, יש טועים, הרבה טעויות היום. שעת הלוויה, לא תהיה מליצי יושר, על אשתך, על בניך, שטויות. אסור להגיד לו את זה. הוא עסוק בדין שלו. 12 חודש לא יכול למת לעשות כלום. 12 חודש הוא בכלל לא עולה למעלה עדיין. לוקח לו 12 חודש, כותב רבי אברהם אזולאי, יושב פה איזה מקום ששמו גן עדן תחתון, מגדל את הכנפיים והנוצות כמו גוזל, גוזל גוזלי הוא, קטנצ'יק, פסקל. אחרי 12 חודש, די, עולה למעלה, אז אפשר להגיד לו שיבקש רחמים. אבל לפני כן מליץ יושר. אם עבר 12 חודש, אתה יכול להגיד מה שתרצה. לא, 12 חודשים מלא. וכולם, כל העולם, אין מי שנמלט מהדין, אין מי שלא נידון. מה אומר? אז טועים. לכן אני אומר את זה, למה שאני יודע ששומעים, גם אני שומע. מה נעשה? אז טועים, לא למדים, אז אומרים שטויות. אחרי 12 חודש אני יכול לבקש ממנו. אחרי 12 חודש אסור לבקש. זה מפורש גם בהלכה. שאין לבקש מנפטר תוך 12 חודש. שום דבר. טוב, זה אופנה. זה אופנה. מה נעשה? מה? סתם, זה כעת נהיה מגפה. 11 חודש, אין לזה מקור כלל ועיקר. כתבתי על זה תשובה מנומקת, אם הבאנו בסייעתא דשמיא כל הראיות, הבאתי את זה לחכמים. אומרים נכון, אבל לא משנים. זה טעות, למה 12 חודש זה היום עשה השם, המת נגילה ונשמחה בו, הוא שמח שהוא סיים את התיק, סגרו לו את התיק ב-12 חודש. עד 12 חודש התיק שלו פתוח. עכשיו אז יוצא שהם גם צריכים אותנו. למה הם צריכים אותנו? עבר 12 חודש. אלא שעל ידי שאנחנו באים עליהם, יש להם מעלה. יש להם תוספת כוח. שאפילו רבי שמעון בר יוחאי, ענק שבענקים. אנחנו נבוא אליו, באים, פללים, קוראים שם איזה תהילים, איזה משהו, נוסף לו כבוד במליאה של מעלה. אז כך אומר רבנו הארי בפירוש של ספרו שער המצוות, כללו של דבר, החיים צריכים את המתים והמתים צריכים את החיים. הוא הביא ראיות ממקום שבזוהר משמע שהם יש להם הנאה, כמו שהביא פה ספר חסידים. אמרו להם, לא, אנחנו שמחים שאתם באים אלינו לבקר. מקום אחר משמע שאנחנו נהנים, אומר גם וגם, כללו של דבר, החיים צריכים את המתים וגם המתים צריכים את החיים. ואנחנו תלויים בהם והם תלויים בנו. כך כותב גם המקובל רבנו מנחם הרקנטי, היה הרבה לפני רבנו הארי. כותב דע, העליונים צריכים לפעולות התחתונים. כמו שאמרו בגמרא בסנהדרין, על הפסוק ואתם הדבקים. ואדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. מה זה דבקים? אומר כמו שתי תמרות הדבוקות זו בזו. התמר, הגרעין שלו, תסתכל זה כמו לב, הוא חצי חצי. זה חצי זכר, חצי נקבה. זה בתוך הגרעין עצמו. זה שתי תמרות הדבוקות זו בזו. אומר, ומפני מה הזכיר תמרים? כי תמר לא יכול לצמוח בלי זכר ונקבה. שדוע עצי הדקל, תמיד תראה, יש לי אדם עצים זכרים שהם לא מוצאים פירות, ויש מוצאים פירות. אז תגיד, מה הם עושים פה? נעקור אותם. לא! יש להם אבקנים. העצים הזכרים זה כמו השסק, גם בשסק זה אותו פרינציפ גדל, יש כמה פירות כאלה. יש להם עצים, העץ הזכר, התמר הזכר, הוא לא מוציא פירות, אבל הוא מוציא אבקן. ובעונת הרבייה זה סוף הקיץ, או אמצע, תחילת הקיץ, באמצע הקיץ, אז באה רוח, מעיפה את האבקנים לפעמים קילומטרים, עד העצים הנקבות, הוא מפרה אותם. יש גם שבאים הדבורות או הציפורים על העץ של האבקן, מהשמיים זה. במקור שלהם לוקחים כמה אבקות והולכות אחר כך לעץ של התמר שמות שמה מפרות אותם. ויש, תראה, הערבים עד היום, באזור יריחו וזה, הם לוקחים ענפים ומנפנפים. אתה לא מבין מה הוא עושה זה. מנפנף, 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 מנפנף. לענפים האלה, ענפים של אבקנים זכרים. הוא הולך איתם ומנפנף בהם כדי שהאבקנים יפרו את העץ ויצאו תמרים משובחים. אז לכן הביא, כמו ששמה, הזכר צריך את הנקבה, הנקבה צריכה את הזכר. גם כאן אנחנו צריכים את העליונים, והעליונים צריכים גם אותנו. גם רבנו הרשע שהעריך בזה, רבנו הארי בשער המצוות, כמו שאמרתי לכם, לכן יש בזה עניין גדול. עוד דבר, שנחת רוח גדולה למתים שהחיים באים עליהם, מזכירים אותם ועושים להם גם השכבה, גם מתפללים עליהם, כמו שאמרנו אתמול, גם בראש השנה המתים נידונים, אפילו עברו עליהם כמה שנים. גם ביום הכיפורים, למה? מזכירים את החי הזה, למה עשה כך? מי הקים את אותו דבר זה? או איזה מנהג לא טוב, או איזה חס ושלום עוון, והיה לו מורה שהמורה הזה לא לימד אותו. ויכול להיות שהמורה הזה גם היה לו מורה לפניו, שגם הוא לא לימד אותו. המורה הזה מת לפני 50 שנה, והמורה של המורה לפני 80 שנה. מביאים אותם את כולם לבית דין של מעלה בראש השנה. תראו מה התוצאות שעשיתם. או כתב איזה ספר, כתב שם טעות, הלכה לא נכונה. נכשלו בזה אנשים ועשו איסור. ואם אותו לדין, הוא אומר, אני לא אשם, אני העתקתי מספר אחר, ואם בא לספר הקודם. אז אין סוף שם לדין שנעשה בראש השנה. לכן אנחנו הולכים עליהם, מתפללים, עושים להם השכבה. יש לך שאלה? יפה. אז השכבה לא עושים רק 12 חודש, אבל יוצא לפי זה, ביום הכיפורים נוהגים להזכיר גם את המתים שמתו מלפני הרבה שנים, ואפילו שזה לא יום הדין, של יום הפטירה שלהם, כיוון שזה יום דין של כל המתים גם כנידונים. כן. הוא נפטר בראש השנה, מה השאלה? זה עוד דבר, לא, מחילה. מי שלמשל שנה שעברה נפטר באלף בתשרי, אז אלף אלול היום היה 12 חודש, יפה. אז יבוא אלף תשרי, כמו כל אלף תשרי, זה יום השנה שלו, צריך לעשות לו השכרה. עושים לו השכבה, לימוד, יקראו איזה משנה, איזה זוהר, איזה גמרא, איזה דרשה, משהו, הלכה. לא, הסעודה, הוא לא אכפת לו מהסעודה, מת, אוכל. לא, אז לא צריך סעודה. מראש שנה, מי יבוא לסעודה? איזה סעודה? יקראו תהילים, זה הסעודה. במשך היום, ראש השנה, אחר הצהריים, יגידו, יעשו משמרה, כמו שלומדים בהרבה בתי כנסת, תהילים, אדרה רבה, אדרה זוטה, לא אמרתי לכם, היה הגאון רבי צדקה חוצן, עליו השלום הראשון, והיה חי, הוא בשנת תף דלת, זאת אומרת 364 שנים נפטר. אז היה מגפה כמה שנים קודם בבגדד, ומתו כל החכמים שם, נשאר רק בדין. עכשיו הלכו, הביאו אותו מחלב, הוא היה בן 42, והוא קיבל עליו את הרבנות שם, והוא חיבר ספר צדקה ומשפט. ראה אותם שם ביום ראש השנה, היו המונים, בעלי הבית, מתפללים מוקדם, מניין של תרח, מניין של מתוסלח. הרי אברהם אבינו תיקן שחרית, תרח תיקן קדם שחרית. אז הם היו מתפללים מוקדם. מסיימים, 8:30, ויש כאלה עוד יותר מהר, היו מתגעים, 7:30 סיימנו. מה הם עושים אחרי זה? שמרחם. כמו פעם, אתה זוכר, היית בפרדס קץ פעם? באור יהודה, ברמלה, במקומות שם איפה הם נמצאים, יושבים כל היום על הטאולה, משחקים שש בש, לאורך המדרכה, על הכביש. ומספרים סיפורים, סיפורי אלף לילה ולילה. את מי הוא לא ראה בחלום בלילה? את אנטיוכוס ופרעו, ואת חושצ'ו וסטלין. ואת מי לא? וזה עשה ככה וזה עשה ככה. והיו יושבים ביום ראש השנה ומשחקים. רק ככה עושים ביום הדין, מלא מעטים, השתגעתם, הלך להם לבתי קפה שלהם, שבע איתם, אמר להם רבותיי, הביא להם תהילים, הביא להם זה, אמר המתים עכשיו, הם מסתכלים עליכם בשמיים, מה כן? שבו תלמדו תהילים, כל יום ראש השנה, סידר להם שיקראו כל התהילים כולו, וכן יום שני תהילים כולו, ועדיין יש שעות פנויות, תיקן להם, יום ראשון יקראו הדרזותה, יום שני הדרה רבה, למה? יום ראשון תמיד הזמן קצר יותר. עדיין התפילה לא התרגלו, עלו עליות, יום שני תמיד זה גומרים יותר מוקדם. גם יום ראשון יוצא לפעמים שבת, אז יש לך גם שבעה עולים ועוד תוספות, יום שני אף פעם לא יוצא שבת. למה? לא עדו ראש, ראש השנה לא יצא, לא יום ראשון, לא רביעי ולא שישי. אז יום שני אף פעם לא יוצא שבת. אז סידר להם, הדרה רבה שזה ארוך יותר ביום שני. הדרה זאתה יום ראשון. ומזה התפשט בכל הקהילות. וזה טוב. עד היום יש הרבה נוהגים את המנהג הזה. זה מנהג מבורך. כל שישבו בטלים, בעלי הבתים, הוא ישבו, יעסקו בתורה. כן, בערת המכפלה יש, למה? כי אתמול פה אמרנו, והקשו עליי, וקושיה יפה מאוד. אתמול אמרנו שבראש השנה ילך לנו למערת המכפלה, יתפלל שם, אבל לא, יש סתירה. למדנו בפרשת תרומה שכבר בחצות היום, בשעה לפני חצות, חצות יוצא היום בסביבות 39, נכון, שמעון? 12:39. אני צודק, תקן אותי אם אני טועה. שבע, זה הלוח שלך, הלוח ישן. כן, שבע, בסדר, קבל. אז זה 37, זה כבר חצות. ושעה לפני חצות, וחצות היום זה כמו חצות הלילה, לא משתנה. אתה רוצה לדעת חצות הלילה, כמו חצות היום. חצות היום כחצות הלילה. שעה קודם, כבר הם עולים, ימי שישי, ערבי חגים, ערב ראש השנה. כלומר, 11:37, עכשיו בערב ראש השנה מתי יוצא חצות סליחה מכבודו? כפתת אלול היום האחרון בשנה, תראה שם, אה? חכה, שמעון פותח את הלוח. עשרים ותשע, אתה רואה? אז יהיה כבר שעון חורף בערב ראש השנה? מה פתאום? המדינה שלך עדיין היא בקיץ. אז 12:29, שעה קודם, 11:29, כבר המתים לא על הקברים. אז הקשה עליי בצדק, מה עם מערת המכפלה? אלא איפה הם הולכים? הם כולם עוזבים את כל כדור הארץ והולכים למערת המכפלה ונכנסים שם. כמו שמובא בזוהר פרשת וישלח. אז אם כן, עד רבה ועד רבה, בראש השנה יש עניין גדול להיות במערת המכפלה, ששם נמצאים כל המתים, עד רבה, זו אספה גדולה של כולם. כל הצדיקים, כל היהודים נמצאים שם, כי שם זה פתח גן עדן תחתון, והם מתפללים שם עלינו, וגם בפרט שיצחק אבינו נעקד ביום הזה, למה עושים תשליך? כמו שכתוב במדרש, אז אם כן יש עניין גדול להיות במערת המכפלה ביום הזה, שמעת ידידיה? למה? זה בגלל שלא יגידו שאביב רשע, כך כתב הרמה בהלכות אבלות ביורה דעה. הרמה כתב עליו השלום שנוהגים להפסיק שבוע אחד קדיש. למה? שאם יגיד כל ה-12 חודש רצוף, יגידו מה אתה מחזיק את אביך כרשע, משפט רשעים בגיהינם 12 חודש, כך מובא באבות דרבי נתן. אז יוריד שבוע, יגיד אבא שלי לא רשע. זה הטעם. אז אתה תפרש את הדברים. כן. כן, אתה רוצה שיהיה אלימות אחרי השיעור פה? אלה בריונים אלה, בר מינן, אוכלי אדם. מה עם מה? לא, כהן לא צריך ללכת, לא, לא, לא שער ולא מער. כהן פטור, כהן יושב בבית שלו, הכל מסתדר. יש מחלקה לכהנים למעלה. לא צריך, לא צריך, מה לכהן בבית הקבעות? לא צריך, כהן אין לו מה ללכת. לא צריך. עכשיו עוד דבר, כן כבודו. שנה שנייה, מה? שני הדרים, כן. אז אתה סופר 12 חודש, לכן אמרנו, מי שנפטר שנה שעברה, למשל, בתתוו תשרה, אז תתוו אלול זה 12 חודש, נגמר השנה שלו. בתתוו תשרה זה יום השנה, זה כל העניין. עכשיו יש עוד דבר אחד, שאם הולכים לשם, כמו שאמרנו, ועושים שם השכבה, כמו שכתב הרמב"ן, הרמב"ן כתב בתורת האדם, תדעו שהרבה מהפוסקים סמכו על הרמב"ן בזה, היה מומחה גדול, כתב בספרו תורת האדם, יש לו שמה, נקרא שער הסוף, שמה שערים שערים, שער התורה, שער כל מיני הלכות, שער, שער הסוף זה סוף חיי האדם, כל הדינים וההנהגות, איך בונים מצבה, איך קוברים המת, היה הרמב"ן בקי גדול בעניין הזה, אז כתב תדע, שהולכים על הקבר, שמה מתפללים עליהם ועושים להם השכבה, יש להם נחת רוח גדול מאוד, מחזיקים טובה לאותו אדם שהיה שם. וכך מרן בכסף משנה הביא את דבריו של הרמב"ן וגם בבית יוסף, שיש להם נחת רוח גדולה. לכן יוצא איפה, זה עצם זה שאדם מבקר על קבר מת, גם האדם מרוויח הוא בעצמו שהמת מתפלל עליו, וגם המת שמח שפלוני בא לכבודו, בפרט שאמר שם דברי תורה. גם לא, כן, גם במשך השנה סתם, כן, נכון. עכשיו רבנו הארי כותב שמה, כן. אז אם התחלת עם זה, שאלה רצינית ביותר, השאלה הזו, יש תשובת הרמב"ן עליה ארוכה מאוד. כתוב בשולחן ערוך, לא יעלך אדם בבית הקברות וציצית בבגדו. ותפילין בראשו, ותפילין בזרעו, וספר תורה בחיקו, משום לועג לרש, ולכן אסור ללמוד בבית הקברות, לכן לא טוב אלה שעושים סיום משניות בבית הקברות, זה אסור לעשות. סיום יעשו בבית, בבית הכנסת, לא בבית הקברות. הרש"ל היה, שהיה אומר קדיש, היה מרחיק 400, כך הביא המגן אברהם, עד היום האשכנזים, הליטאים, ככה עושים. הם לא אומרים קדיש ליד הקבר, מתרחקים 400 ואומרים, למה? משום לועג לרש. השאלה הזו נשאלה ויש דיון גדול בפוסקים עליה. האמת שיש עוד בעיה. אני יודע שאני אומר דבר שקצת יישמע מוזר לאנשים וזה יקומם כמה. יש בעיה הלכתית אם מותר להתפלל שחרית מנחה ערבית בתוך המתחם איפה שהמצבה נמצאת. זה לא פשוט שזה מותר. הרבה רבנים נמנעים מכך. כך היה רב בן ציון אבא שאול נוהג, כך מורבי עליו השלום היה נוהג, כך הרבה גדולי ישראל ראינו שהיו באים למשל לקבר רחל, קבר רבי שמעון בר יוחאי, באותו חדר שהמצבה נמצאת, לא היו מתפללים שם, אלא בחדר הסמוך. ולמה? משום לועג לרש, וכן לא מניחים תפילין שם. אותו דבר אם אדם הולך לקבר רבי עקיבא, אז ליד הציון שמה לא יניח תפילין, יצא חוצה. שם סורגים, שער, מחוץ לשער, יש הרחבה שם, יושב שם, יתפלל, יעשה מה שהוא רוצה. אבל למה? חזרה השאלה. הנה אמרנו כעת שלומדים שם תורה. הוא רוצה לשבת ליד הקבר של רבי עקיבא, לילה שלם, לקרוא את המשניות שכתב רבי עקיבא. יש ספר, כתב אותו רבנו יוסף חיים, נקרא ספר אור זרוע. על שם הפסוק, אור זרוע לצדיק, משרי לב שמחה, סופי תיבות, רבי עקיבא. אור רש. זרוע עין, לצדיק קוף, ולשרי יוד לב בית, שמחה ה, הנה עקיבא בה, רבי עקיבא, אז יש ויכוח, אתם סופר אומרים עקיבא באלף או עקיבא בה, אז לפי הפסוק הזה יוצא עקיבא בה, אז הנה רבי עקיבא, הוא כתב ספר אור זרוע, כל המשניות שנזכר בהם רבי עקיבא הוא התפיס שם, וכל מאמרי הגמרא עליו, וההיסטוריה עליו, איך התעשר, איך היה סיפור עם כלבה שבוע, מהירושלמי, מהבבלי, מכל המקומות, הביא את זה הרב עליו השלום. אז למה הבאת את זה? אז התירוץ הוא כזה, ברוך הבא, כבוד הרב, שלום עליכם. התירוץ הוא פשוט, כל מה שעושה לכבודו של מת מותר. למשל אומר קדיש, הקדיש זה לכבודו של המת, מותר. לומד משניות, לומד משניות לכבודו של מת, מותר. אומר שמועה שהמת עצמו אמר, למשל אומר מה אמר רבי שמעון, או מעשה על רבי שמעון, מותר, זה לא לועג לרש. אבל בא מישהו שואל אותי שאלה הלכתית, יש לו בעיה הלכתית, לא פה. סור בית הקברות, סור בתוך 400 של מת. וכן הציצית, למה הוא לובש ציצית? כי הוא רוצה לקיים מצוות ציצית. והציצית בחוץ, המתים מה אומרים? גמרא אומרת, היה מעשה שניים שהולכים בבית הקברות ונגררה הציצית החוט על הקבר, שמעו את המת אומר לחבר שלו, תראה את אלה, מחר הם באים אצלנו והיום הם לועגים עלינו. זה אסור. כן, גם לא ילך עם תפילין בתוך בית הקברות, הוא עדין קבר של צדיק. אז איפה התפללו? החדר הסמוך. ככה היו עושים. גם בקבר רחל, אם כי בקבר רחל יש מי שרצה לחלק המנחת אלעזר עליו השלום, הרבי מונקץ כתב שכיוון שהיא אישה, אז היא פטורה מתפילין, פטורה מ... ומי שקורא את התשובה, הוא לא התכוון לכתחילה, הוא תמה. בא לארץ ישראל לפני 100 שנה, ראה שלא נזהרים בזה, הוא כותב בתשובה שלו, למה לא נזהרים? מה זה? אסור. אמר, אולי... בגלל שהיא אישה ואישה פטורה, אז אין בזה לועג לרש. אבל הפוסקים אמרו, לא מה פתאום. אנחנו בכלל מת, אין לה להתפלל שם. אז לכן מצווה לא להתפלל באותו חדר. החדר השני, אפשר. זה יותר טוב שאדם ייזהר, ישתדל לעשות, שלא יתפלל באותו... כן, תלית תפילים תוך הכיס, כן. אבל עליך, שהאדם לובש, הוא רוצה להראות כאילו, אני כעת מקיים מצוות תפילין, זה לא דרך ארץ. כן. זה... או יופי, שאלה יפה שאלת. אז מור אבי עליו השלום, הייתי רואה אותו שהיה אומר משניות, היה אומר ואני אומר משניות לכל המתים הקבורים במקום הזה, ובפרט לפלוני אלמוני. אחר כך ראיתי שכתב את זה רבי יצחק אלפייה בספרו שיח יצחק. כך הוא כתב בפירוש את הנוסח. וראי זה איך שנכנס לבית העלמין. שבא לומר משניות או לומר זה, ואפילו קבר צדיק וכדומה, יאמר שעל ידי לימוד תורה שאני לומד, יימשך נחת רוח לכל המתים השוכבים פה, ובפרט לפלוני, לאותו צדיק או לאותו קרוב משפחה, שהוא בא להתפלל שם, כדי שלא יהיה לועג לרש. אז הנה הם מצאו פתרון. כן, מה השאלה שלך? מה הוא אמר? כן, ילך בית הכנסת אחר כך. טוב, אבל השאלה אם הוא רוצה להתפלל שם, אז תגיד לו שיעשה את זה בחוץ. כן. מה שמים? לא ידעתי מאיפה המקור. לא ידעתי. אז יוצא שאיך שיהיה, יש בחסד אברהם כותב, אני אקרא לכם את לשונו, על ידי התפילה והלימוד והייחוד בכוונה על קבר הצדיק, זוכה להידבק נפש הצדיק ברוחו, ברוחו בנשמתו, ועולים כולם למעלה דרך שער גן עדן ומערת המכפלה לעולם העליון, הנה מפורש, ושם זוכה נפש הצדיק שהייתה למטה על הקבר, לקבל כתרים ואורות, ומגלים לה סודות וחידושים נפלאים, ובזה היא שמחה, ויש לה תועלת מרובה. כך כותב רבי אברהם, אז אולי, אז אם כן יוצא שעצם זה שהוא הולך לקבר יש לו מעלה. יש עוד דבר, רבנו ארי עצמו כותב בספרו שער רוח הקודש, שאם אדם רוצה ללכת להתפלל על קבר של צדיק, ויש שתי מקומות, יש מקום צדיק שהרבה באים אליו, שיש הרבה אנשים שם. ויש קבר גם של צדיק, או אותו סדר גודל, זאת אומרת, מאותה תקופה, תנה, או אמורה, או נביאים, למשל, יש קבר יהוידע הכהן. זה סלע אחרי צפת. שם אתה צריך לרדת בוואדי, ומי שלא מכיר את המקום יכול לטעות שם. לרדת, ללכת איזה רבע שעה ברגל, ואתה מגיע לשם. אומר רבנו הארי, עדיף ללכת לקבר של צדיק שלא הרבה באים אליו, מאשר צדיק שהרבה באים אליו. למה? הוא יש לו נחת רוח יותר. זה שבאים אליו הרבה, ביום ביקרו אצלו 1,000 איש. אז זה לא עוד 1,001 שלא משמעותי. אבל הצדיק ההוא, אף אחד לא ביקר אצלו היום. ושמע אחד. רבי היה אומר, תשמע, אני אגיד לך, יש תועלת עוד יותר גדולה. אומר, תאר לך, צדיק מביא 100 בקשות ליום, מעלה למעלה. מתוך 100 בקשות, בשמיים מקבלים 20, 15. אומר, תאר לך, אתה, אם אתה מקבל מכתבים, פניות, ועד ההצלה, ועד הרבנים, ועד הזה, אני לא יכול לחלק לכולם, יש הרבה מכתבים, אני נותן 2, 3, 10%, 20%, עונה. אבל, או יש צדיק שכל יום עולה, מביא 1,000 בקשות. אז בשמיים לא כל כך מתחשבים בבקשות. אבל בא צדיק, פעם בשבוע, עולה עם איזה בקשה של מישהו, אומר, הקדוש ברוך הוא, זה הרבה זמן לא היה פה, ולא הביא בקשה אחת או שתיים, בוא נעשה את הבקשה שלו. אז לכן, עד רבה, יש קברים ששם לא באים הרבה, שם המעלה שלהם, יש לזה דבר גדול, אבל צריך, כך כתבו כל הספרים, הרהור תשובה. בלי הרהור תשובה לא יעזור. יש מעשה ידוע, מביא אותו הרב טובת מראה. זה היה רבי רפאל אוחנה, הרב של טבריה לפניהם למעלה מ-100 שנים. הוא בעל מראה הילדים גם. הוא היה חברו של רב משה קלירס, עליו של רב משה קלירס, היה תלמיד חכם גדול, היה רב הראשי של הרב של טבריה, אב בדין של טבריה. אז הוא כותב שם המעשה, היה מערת, יש מערת רב כהנה סמוך לקברו של רבי מאיר בעל הנס. מערת רב כהנה. שם היה להם מסורת שאם יש חולה, אז באים לבקש שם, או יש עקרה, לא עליכם, באים לבקש שם, והיו רואים ישועות. שני הדברים האלה, חולה או עקרה, היו באים לשם. והמערה הזאת, מעניין, רבנו הרי מתאר אותה לפני 500 שנה, כמו שהיא גם היום, שזה גבעה שם במלון, קוראים לו גני חמת, הישן. אז בתוך המתחם של המלון, יש שם מחסום, זה ייכנס שם, ואתה עולה במעלה הכביש, אחרי זה אתה רואה שם גבעה, שדה קוצים כזה, שם אתה רואה, יש כיפה, היום בנו שם כיפה, אתה עולה שם, קברו של רב כהנה, ותלמידיו איתו, יש כוחים שם מסביב. אז הוא מביא שם, שהיה מסורת שבזמנם, מי שהיה בא לשם, והיה בא בלי תשובה, היה נחש, יושב בפתח המערה. מי שמתקרב, מאיים עליו. אז באו אמרו לרב, הרב, אנחנו רוצים להתפלל בקבר, מה עושים? הוא אמר להם, אין בעיה, שלח את השמש של בית הדין, אמר לו, בוא, תטבול בכנרת, תגיד וידוי. ווידוי עם דמעות, לא ככה וידוי, כמו שאתה עושה משחק במוסייף, בולע את זה, אחת למעלה, שבעה למטה. תגיד וידוי כמו שצריך. ונותן לו מלכות, אומר לו, עכשיו תעלה למעלה, נחש איננו, ואז התפילה התקבלה. אז היה אומר שידוע הוא, שכך כותב גם רבנו הארי, שהעיקר התפילה על קבר הצדיק, מה זה קבר הצדיק? זה לא איזה הוקוס פוקוס נוחץ על שלט ואני מפעיל את העולם, לא ככה.